מקור ראשון, הסקטים.
משבר האנרגיה העולמי הכניס את המזרח התיכון לטלטלה מחודשת. ארצות הברית מחזרת אחרי מדינות המפרץ, נשיא רוסיה פוטין קוראת בריתות עם האיראנים והטורקים, וישראל מנהלת מסע ומתן מול לבנון על שדה הגז הטבעי קריש, תוך איומים של חיזבאללה. על משבר האנרגיה בפודקאסט המזרח התיכון, אנחנו רוצים לדבר היום עם דוקטור עמית מור, מנכ"ל אקו אנרג'י, ייעוץ כלכלי אסטרטגי, ומרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן.
אנחנו אומרים שלום רב לדוקטור עמית מור, מנכ"ל אקו אנרג'י, ייעוץ כלכלי אסטרטגי ומרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן. שלום שלום.
שלום אסף.
אנחנו מדברים איתך על הנושא החם ביותר במזרח התיכון אולי, שהפך בעצם אפילו לנושא עולמי, רישום הגבולות בין לבנון לישראל, בראשו כמובן שדה הגז הטבעי קריש. אז לטובת מאזיננו שאינם בקיאים כל כך בפרטים, מה בעצם סלע המחלוקת? מה היו ההבנות ההיסטוריות, הבעיות הנוכחיות?
שדה קריש נמצא מדרום לקו הנטען על ידי ממשלת לבנון כקו המים הכלכליים בינה לבין ישראל. קו הגבול הנטען על ידי ישראל הוא צפונית מכך, כך שבכל מקרה השדה עצמו הוא מדרום למים הכלכליים, הנטענים על ידי לבנון, בטענתם הראשונה מלפני 11 שנים, ששלחו לרשם הגבולות הימי, סוכנות של האום, את התביעתם לקו המים הכלכליים. לפני כשנה וחצי הם באו וטענו לקו דרומי יותר, אך ישראל הסבירה להם ש זה לא בא בחשבון במסגרת המסע ומתן שהתחיל עוד קודם לכן, ובכל מקרה השדה עצמו אין עליו מחלוקת.
אין עליו מחלוקת שהוא בעצם בחלק של ישראל, ולכן לישראל יש הזכות בעצם להוציא או להפיק גז טבעי משדה קריש.
חד משמעית, וכך גם יעשה. להערכתי בספטמבר חברת אנרג'יאן מתכננת להתחיל את ההפעלה הניסיונית של הנושא, של השדה, ולקראת סוף השנה להתחיל בהפקה מסחרית, ואני משוכנע שכך יעשה.
אז ממש תחילת השבוע, המתווך האמריקאי עמוס הוכשטיין ביקר בלבנון, הוא בעצם מבקר בלבנון, חוזר לישראל, ושוב צפוי להיות בלבנון, כדי בעצם לקדם את המסע ומתן על רישום הגבולות. דיברו על הצעה החדשה של ישראל, איפה אתה מכיר שיש מקום להתפשר, או על מה בעצם נדונו במסע ומתן?
הסכסוך הוא סכסוך טכני על שטח ימי של כ-860 קילומטרים רבועים, אין משולש, בסופו של דבר שנגזר ממחלקות בזווית, שבה הגבול הימי יוצא מאזור, מראש הנקרה, ומכיוון שיש כבר גבול שסוכם המים הכלכליים שבין ישראל לקפריסין, וגם למעשה באופן שעוד לא אושר עדיין, אבל סוכם בין לבנון לבין קפריסין, אז נוצר מין משולש שבו, שבמחלוקת. אז הגבול יכול להיות, אני מניח, באמצעית הקו המשולש הזה, או בכל חלוקה הגיונית אחרת, בין המדינות, ובכך תצא לבנון מאוד נזכרת, מכיוון שיש סבירות לא נמוכה, אפילו גבוהה, שבשטח הזה, או ומצפון עלו, יש אולי משאבי גז טבעי, ולבנון המסוכסכת פוליטית והחבותה כלכלית, ממש כלכלה קורסת, שיש בה סך הכל בין 2-3 שעות הספקת חשמל ביום, מאוד יכולה בעתיד ליהנות גם מהכנסות גז טבעי אם יימצא, וגם משימוש בגז לייצור חשמל שכל כך נחוץ בה, ואני מאוד מקווה שבטווח הקצר אכן יסתיים המסע ומתן הזה לסביעות רצון, והסכסוך הזה יוכל לבוא על סיכומו.
מה זה אומר בעצם תהליך של הפקת גז, או יותר נכון, על כמה זמן אנחנו מדברים מבחינת הלבנונים, אם וכאשר מגיעים להסכם מול ישראל?
ראשית, יש צורך להתחיל לחפש גז. לבנון חילקה את המים הכלכליים שלה כ10 בלוקים, שטחי חיפוש. הבלוקים שגובלים בשטח המחלוקת, בעיקר 8 ו-9, לפחות בבלוק 9, יש רישיון חיפושים לקונסורסיום בינלאומי ולשות חברת טוטל הצרפתית, עם אני איטלקית ונובטק הרוסית. הם עדיין לא החלו לקדוח שם בגלל אותו סכסוך ומחלוקת על הגב הימי, אבל אם יבצעו קידוח ואם יימצא שם גז ויפותח, בכל מקרה מדובר על שנים קדימה, ולא משהו של מחר בבוקר. כך שבכל מקרה אין פה סיפור של הכנסות ממש בשנה, שנתיים הקרובות, אלא באמת בהחלט שנים קדימה.
אבל בפני הסכם שכזה עומד ארגון חיזבאללה וחסן נסראללה, ועוד לפני בואו של הוכשטיין ללבנון, המתווך האמריקאי, חיזבאללה פרסם סרטון שאני מניח שכולנו צפינו בו, סרטון שבו הוא הציג את אסדת הגז קריש, של הספינות שסובבות אותה ושמרות עליה, כולל נקודות ציון שמיועדות לפגיעה. חיזבאללה גם לפני כן שיגר כטב"מים לעבר האסדה. איך אתה רואה את הפעולות האחרונות ומה הסכנות אולי שצפויות לאסדת הגז כנכס אסטרטגי לישראל?
אז אכן נסראללה, ארגון החיזבאללה, מתגרה בישראל. אני חושב שהוא רוצה להשיג הישגים פוליטיים בלבנון, כמגן לבנון, מגן נכסי לבנון, ובכך למצב את עצמו כלוחם עבור הזכויות הלבנוניות. בספק אם הוא רוצה להביא להסלמה שעשויה להביא למלחמה שלא תביא תוצאות חיוביות לא לחיזבאללה ולא ללבנון, ואני סמוך ובטוח שצהל, חיל האוויר, חיל הים ומערכות המודיעין שלנו אכן ערוכות להגן כמו שצריך על האסדה, וגם באמצעים של אווירים, גם באמצעים של טילים כנגד טילים, במערכות המגנות על האסדת ההפקה הזאת, נקראת FPSO, Floating Production Storage ו-Offload, ממוקמת כ-90 קילומטר מול חופי צפון ישראל, ואני משוכנע שההגנה שתינתן לה תהיה מיטבית.
זה לפני מספר ימים היה דיווח שדווח גם באתר שלנו במקור ראשון, שמלבד הפריגת הצרפתית שכבר נמצאת סמוך לשדה הגז קריש, עתידות להגיע גם ספינות אירופאיות נוספות להגן על האסדה. השאלה שלי אליך היא, האם מאגר קריש הפך בעצם לנכס אסטרטגי לא רק מבחינת ישראל אלא מבחינת העולם כולו?
אני חושב שמדובר, ראשית מדובר פה בסכסוך מקומי בינינו לבין לבנון. אסדת קריש מיועדת לספק גז, או שדה קריש, למשק הישראלי ורק למשק הישראלי. חברת אנרג'יאן שפיתחה אותו, ובעתיד השדה הסמוך, שדה תנין, הגז שבהם מיועד למשק הישראלי, והם גם הצליחו בצורה יפה מאוד לשווק את הגז, את רוב הגז שנמצא בר ההפקה, כושר ההפקה של האסדה הזאת הוא כ-8 מיליארד מטרים מוקבים ביום, רוב הגז כבר נמכר ללקוחות, והיא תפיק קרוב לשיא כושר התפוקה של האסדה, כל הגז כאמור לשוק המקומי, ולא לשווקי חול. הגז שמיועד לייצוא הוא ברובו בשדה לוויתן, וחלקו גם בשדה תמר, כך שהכמויות הן גם לא גדולות בקנה מידה עולמי. שדה קריש ותנין ביחד כ-100 מיליארד מטרים מעוקבים, כיום בישראל הצריכה עומדת על 12 מיליארד מטרים מעוקבים לשנה.
זה היה מאמר בעיתון על אילף הסעודי, עיתון שהרבה קצינים ישראלים דווקא התראינו, כמו גדי אייזנקוט, ביושבי כוח רמטכ"ל, אביגדור ליברמן שהיה שר הביטחון, ישראל כץ שהיה שר המודיעין, כולם התראינו לאתר הזה, לעיתון הזה או לאתר שלו, והם דיברו על ישראל כמעצמת גז או מעצמת אנרגיה שיכולה לספק גז טבעי גם לאירופה. אתה אומר שלא ככה דבר, שאולי רק בעתיד?
לא, ישראל היא לא מעצמת גז ולא נסיכות גז, יש לנו כמויות גז בהחלט גדולות לצריכה המקומית שלנו לעשרות השנים הבאות, ועוד כמות מכובדת לייצוא, אבל היא בפירוש לא game changer מהבחינה הזאת, ככה לתת איזשהו כ-400 מיליארד מטרים מעוקבים, זה מכסת הייצוא של הגז הישראלית, ועוד כ-600 מיליארד מיועדים לשוק המקומי, והשוואה, הצריכה של אירופה השנה שעברה, עמדה כ-500 מיליארד מטרים מעוקבים של גז, והשנה הצריכה תרד לדעתי כ-420 מיליארד מטרים מעוקבים של גז. כבר היום כמות קטנה של גז ישראלי מיוצאת לאירופה דרך מצרים, אנחנו מייצאים גז בשני צינורות למצרים, ושם הגז הישראלי מעורב בגז המצרי וחלקו מונזל, ומיוצא ממתקני הנזלה במצרים בצורה נוזלית. אז כמות קטנה של מיליארד וחצי, אולי 2 מיליארד מטרים מעוקבים לשנה, כבר מיוצאים מישראל למצרים באמצעות מתקני הנזלה במצרים, ובעתיד בהחלט התוכנית היא שיותר גז ישראלי ייוצא למצרים, ודרכה יונזל וייוצא לשווקים באירופה ושווקים אחרים גם במזרח הרחוק. אז זו התוכנית, בכל מקרה זה ייקח עוד, זה לא מחר בבוקר, יש צורך בהקמת צנרת נוספת של גז טבעי שמתוכננת, או צינור ימי, לאחד מתקני הנזלה במצרים, או צינור יבשתי, זה עניין של 3 שנים לפחות, וגם הרחבתם של מתקני הנזלה במצרים, עניין של 3 שנים לפחות, שיאפשרו לייצא יותר גז, כיום כושר הייצוא שם הוא כ-17 מיליארד מטרים מעוקבים בשנה, כאמור מתוחם כ-1.5-2 מישראל, וזה כנראה יגדל שנה הבאה, כי מתוכנן להגדיל את ייצוא הגז גם בצנרת הקיימת, למצרים, ובעתיד הטווח הבינוני כמות גדולה יותר של הנזלת גז טבעי ישראלי למצרים, שחלקו יונזל וייוצא לשווקים באירופה, טורקיה ושווקים אחרים.
דיברת איתי בזמנו ברעיון מקדים שעשינו, שבעצם הסכם הגז המצרי שסופק ללבנון, אותו הסכם שהגז המצרי יעבור דרך ירדן, משם לסוריה ומי לסוריה ללבנון, ויעיר או יסייע במשבר האנרגטי הלבנוני, הוא בעצם מדובר בגז ישראלי או מעורבות של גז ישראלי שיעיר את הבונקר של נסראללה. תסביר בבקשה את האבסורד הזה, או את האירוניה.
כן, נחתם לפני כ3 שבועות הסכם בין חברת הגז המצרית לחברת החשמל הלבנוני, לייצא גז טבעי במצרים באמצעות הצינור הערבי, שהוקם כבר לפני 20 שנה, והוא עובר ממצרים אל הריש, לטאבה, ומשם חוצה את מפרץ אילת לעקבה, עולה צפונה, לאמן, אירביד, ודרך סוריה דמשק לחומס, ומשם שובר דרום הערב על טריפולי שבלבנון, שם יש תחנת כוח שכבר צריכה גז טבעי מצרי בין השנים 2009 ל-2011. אחרי מלחמת האזרחים, תחילת מלחמת האזרחים בסוריה, הצינור הזה הפסיק להזרים גז, גם לירדן, גם לישראל, היה משבר חמור של מחסור בגז במצרים, עד היום היא נזקקת לגז ישראלי כאמור, והחל לפני 2.5 כבר גז ישראלי החל להיות מיוצא לירדן, דרך צינור שעובר דרך עמק ישראל לעמק בית שאן, חוצה את הירדן, צפון לבית שאן, עולה על הרי הגלעד ומתחבר לאותו צינור ערבי, ומשם הגז מוזרם דרומה לכיוון אמן, וזה לא יאומן, אבל 80% מהחשמל בלבנון, בירדן, בירדן מיוצא היום מגז ישראלי, אומרת, יש לו איזו חשיבות כלכלית אדירה לירדן, לגז הישראלי, גם חשיבות גיאופוליטית אסטרטגית. ויתרה מזה, בחודשים האחרונים הוא ממשיך להיות מיוצא דרום הגז הישראלי, דרך עקבה, כאמור, לטאבה, ודרכה, דרך הצינור לאל-עריש ולמצרים. ולכן כל הסכם של ייצוא גז מצרי ללבנון, משמעות, כיוון שהגז זורם מישראל דרך הצינור הערבי הזה גם, ששני הצינורות, גם הצינור של EMG מאל-עריש, מאשקלון לאל-עריש, וכתנועת מלקחיים הגז זורם למצרים מישראל, אז מבחינה טכנית ברור שכל גז שיוזרם דרך הצינור הערבי צפונה מירדן דרך סוריה לבנון, הוא יהיה מולקולות ישראליות, גז ישראלי. העסקה הפיננסית היא כאמור בין חברת הגז המצרית לחברת החשמל הלבנונית, שתשרוף גז טבעי במקום מזות כל כך יקר, מזהם בתחנה בטריפולי, זה יהיה גז ישראלי. אבל זה בעצם פרויקט שממתין להסכמה אמריקאית, מכיוון שהגז הזה יזרום דרך סוריה, שגם תקבל כ-7% מהגז כדמי הולכה נקרא לזה, נדרשת הסכמה אמריקאית, מכיוון שסוריה נמצאת תחת סנקציות אמריקאיות, או דוחל, מסכן את האזרחים, והעוולות הנוראיות, ממש רצח עם, שנעשה שם על ידי אסד בבני עמו, יש סנקציות אמריקאיות, האמריקאים צריכים להסיר את הסנקציות האלה, על מנת לאפשר את הזרמת הגז הזאת כאמור. ברגע שזה יתבצע, אזי הגז יוכל באמת לסייע ללבנון, שבאמת משבר כלכלי כל כך חמור, וגם משבר חשמל אדיר, רק שעתיים, שלוש שעות ביום מקבלים שם החשמל, ושהוא גם מאוד מאוד יקר, כיוון שמדובר פה בייצור חשמל מנפט, מזוט, חלקו מגיע דרך אגב דרך איראן, בחליות, ולכן יש פה חשיבות, ולא מן הנמנע שכחלק מהמסע ומתן שמתקיים בין, כאמור באמצעות המתווך האמריקאי, יכול להיות שהאמריקאים מתנים, כן, גם את הסרת הסנקציות מול סוריה והאפשרות להספקת הגז מירדן לדרך סוריה ללבנון, בפתרון המחלוקת הימית בין ישראל למצרים על הגבול, בין ישראל ללבנון על הגבול, זאת אפשרות, אני לא בטוח בכך.
אז ציינת באמת את הסנקציות שהן נקראות חוק הקיסר, הקיסר אסד שביצע באמת טבח עם בעמו, והוא בעצם עתיד לתת, עתיד לגזור קופון מהמהלך הזה, ולכן האמריקאים צריכים להסיר את הסנקציות, את חוק הקיסר, ולאפשר לו להרוויח מכך. ג'ו ביידן, גם כן הנשיא האמריקאי, ביקר בערב הסעודית, עוד גבול שהוא בעצם חצה, למרות הצהרותיו לפני הבחירות, שהוא לא ייפגש עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן, בגלל אותו עיתונאי חשוקג'י. אז אנחנו רואים בעצם את האמריקנים עוברים שלב אחרי שלב, או עוברים מחסום אחרי מחסום שהם הציבו לעצמם, בגלל המשבר האנרגטי. אז בואו רק נבין אם אפשר, על מה מדובר, על איזה משבר אנרגיה עולמי אנחנו מדברים, שבגינו ארצות הברית עושה את מה שהיא עושה, עוברת על הגבולות שהיא הציבה בעצמה.
משבר האנרגיה שהחל עוד לפני המלחמה, הפלישה של רוסיה, נשיא פוטין לאוקראינה, היום חובק בעיקר, משפיע בעיקר על אירופה, אבל גם על השווקים הבינלאומיים, הוא הביא להמרת עליית מחירי הגז הטבעי בעיקר, עד פי 10 ויותר, להשוואה, המחירים בישראל עומדים בין 4-5 דולר למיליון BTU, מיליון BTU זה חצי טנק דלק, 25 ליטר, באירופה המחירים מגיעים היום ל-40 דולר, זה אלה הם גם מחירי הגז הטבעי הנוזלי בעולם, ובשל ההפחתה הדרסטית, הצמצום החד בהספקת הגז הרוסי לאירופה, אירופה מחפשת תחליפים, גם תחליפי גז, כאמור אפילו מסתכלת על האגן המזרחי של הים התיכון, אבל בעיקר הגז מגיע היום, הגז הנוזלי, מגיע מארצות הברית, בעבר הוא שירת בעיקר את מזרח אסיה, את צין, את הודו, טיואן, קוריאה, יפן, וכ-70% ממנו בחודשים האחרונים זורם לאירופה, מפצה באופן חלקי על הצמצום, הירידה באספקת הגז הרוסי, כתוצאה מעליית מחירי הגז הטבעי, גם הביקוש, והמחסור בגז, גם הביקוש לפחם, עלה לשיאים היסטוריים, אירופה שורפת היום פחם כפי שלא שרפה מעולם, כתוצאה מכך מחירי הפחם עלו עד פי 5, כולנו סובלים מזה, הנה, נכון להיום הראשון לאוגוסט, עולים מחירי החשמל בישראל בכ-8%, בגלל עליית מחירי הפחם, עדיין כ-20% מהחשמל בישראל מיוצר בפחם, בהקשר הזה אנחנו מחזיקים בשיא היסטורי, שיא עולמי, שהפרידה שלנו מהפחם, ההתגלות שלנו מהפחם, מהירה ביותר בעולם, רק לפני 10 שנים כ-80% מהחשמל מיוצר בפחם, היום כ-70% מהחשמל כבר מיוצר בגז טבעי, הפחם אמור, אנחנו אמורים להיפרד ממנו תוך 3 שנים, והאנרגיות המתחדשות הולכות ותופסות נתח יותר ויותר גדול בצל הדלקים שלנו לצור חשמל. אז באמת משבר אנרגיה בינלאומי, קצת מכך גם עלו מחירי הנפט, אומנם ירדו בשבועות ובימים האחרונים, כפי שאנחנו יודעים גם בישראל, מחירי הבנזין ירדו בחדות, גם כתוצאה מהפחתת הבלו, אבל בעיקר בגלל ירידה בבנזין והנפט. כך שכתוצאה מהמשבר הזה ועליית מחירי האנרגיה והדלק בארצות הברית, בכל העולם, ארצות הברית, הציבור האמריקאי מאוד מאוד רגיש לכך, מחירים שהיו 2-3 דולר לגלון, כ-4 ליטר, עלו ל-$5 ויותר לגלון, ולכן הנשיא ביידן חיפש ואנשיו באמת כל גורם שיכול לייצר יותר נפט כדי להביא לירידת מחירים של הנפט. חלק מהמסע הזה זה גם היה הדיבור עם מוחמד בן סלמן, יורד שהייצר MBS, אבל היה ברור גם לארצות הברית, גם לנשיא ביידן ודאי, שסעודיה מייצרת היום בשיא כושר התפוקה שלה. זאת אומרת, אין יכולת לסעודיה להגדיל את התפוקה בטווח הקצר, בוודאי אם הייתה להם יכולת כזאת, הם היו עושים את זה, $100 לחבית, היו ודאי רוצים לייצא יותר נפט, אבל אין להם את היכולת הפיזית, זה ייקח זמן רב, קודם כל להשמיש שדות נסגרו בעבר שנתיים של קורונה, ביקוש ירד, וזה גם נפט מאוד כבד שאין לו ביקוש, אז זה ייקח חודשים ארוכים, ולפתח שדות חדשים, גם בעירות ישנים מתקלים, והפיתוחים החדשים מצריכים זמן רב, חודשים ואף יותר. בכל מקרה, הנשיא ביידן עשה מאמצים גם בכיוון הזה, אבל זה לא רק הסיפור של הנפט, אני חושב שהיה לו חשוב לסגור עסקאות נשק, חשוב לו להראות שארצות הברית לא יוצאת מהמזרח התיכון, ארצות הברית למעשה כבר עשרות שנים, תמורת הפטרודולרים, הכנסות של מאות מיליארדי דולרים של נפט של סעודיה ומדינות המפרץ, שרוכשות ממנה נשק, ובתמורה ארצות הברית מספקת להם, אני קורא לזה שירותי ביטחון, ארצות הברית משקיעה עשרות מיליארדי דולרים בשנה, בהגנה על הספקת הנפט מהמפרץ, ולשווקים בעבר זה היה לארצות הברית, לאירופה, יפן, לא פריטה של ארצות הברית, אבל בשנים האחרונות כמעט כל הנפט הזה זורם לסין, הודו והשווקים במזרח, ולכן גם העניין של ארצות הברית באזור הלך וירד, הגדילה מאוד את ייצור הנפט שלה, היא יצרנית הנפט המובילה היום בעולם, והיא פחות ופחות נזקקת לנפט של המזרח התיכון. יש לה כמובן אינטרס שכולם ייצרו במקסימום, על מנת להביא לירידת מחירי הנפט, שחלו כאמור לרדת בתקופה האחרונה, בגלל המיתון בעולם, ההאטה הכלכלית והמיתון המסתמן, אז המחירים גם החלו לרדת. אז זה עוד מאמץ שהנשיא ביידן עשה, אבל זה לא רק הסיפור של הנפט, וגם היכולת כאמור להשפיע על סעודיה, להגדיל את התפוקה, מוגבלת בלתי קיימת.
Winter is coming, כמאמר משחקי הכס, ואיך אתה חושב שאירופה תתמודד עם המשבר האנרגטי בחורף הזה, כאשר דיברנו על ארצות הברית, איך פוטין משחק בעולם, או משחק באירופה, בכל הקשור לאנרגיה.
אז אין ספק שפוטין משתמש בנשק יום הדין הכלכלי שלו, כלומר הוא ממש משתמש בנשק האנרגיה, נשק הנפט, לא רק הנפט, פחות, הנפט הוא לא שיבש את ההספקה לאירופה, זו אירופה שקיבלה החלטה תוך כמה חודשים לצמצם את יבוא הנפט ברוסיה במחליות, לא בצנרת, במחליות, ולכן מה שעושה רוסיה, רוסיה מצמצמת את ההספקת הגז בעיקר, היא צמצמה כבר באופן ניכר את הספקת הגז לאירופה, גם לגרמניה, גם למדינות אחרות, ותוצאה מכך, לא רק שאירופה יש לה מחסור חמור בגז טבעי, היא גם נאלצת ראשית לחפש מקורות גז אחרים, אמרנו ארצות הברית, גז טבעי נוזלי, לייבא יותר גז מנורווגיה, בצנרת מאלג'יריה, ואפילו מקורות נוספים, כמו שדיברנו, והיא גם כמובן עוסקת בחיסכון, כמה שאפשר, אפילו מדובר על הגבלת השימוש, קיבלו החלטה לצמצם את הספקת, תייעל בצריכת הגז ב-15%, מנסה להגדיל את המלאים שלה, זה מאוד קשה, מגבירה את השימוש בפחם לייצור חשמל, אפילו בנפט משתמשים בייצור חשמל, זה כבר דבר שכבר כמעט נגוז מהעולם, שימוש בנפט לייצור חשמל, לנסות וסולר.
בניגוד למדיניות הירוקה שהם מנסים להצעיד.
בדיוק, אז בטווח הקצר, מה שפוטין יוצר זה קטסטרופה סביבתית, אבל בטווח הבינוני והארוך, זה בפירוש המלחמה באוקראינה, משבר האנרגיה גורם להאצת המעבר לאנרגיות מתחדשות, זה בייצור חשמל, ולמעבר לרכב חשמלי וגם רכב מונע מימן, בתחבורה, כך שבטווח הבינוני והארוך, אני חושב שיועץ המעבר לאנרגיות מתחדשות בייצור חשמל, כלומר בטווח הבינוני והארוך, הירידה קודם כל בשימוש בפחם בייצור חשמל, אחר מכן אולי גם בגז טבעי, וצמצום השימוש בנפט, בנזין וסולר, בתחבורה היבשתית, בעיקר בשלב ראשון ברכב מנוע בעירה פנימי, המכונות הסדן, המכונות המשפחתיות שלנו, גם אנחנו, כל העולם בתהליך של מעבר לרכב חשמלי, אני חושב שזה יקרה די מהר, תוך 15-20 שנה, אני חושב שכל הרכבים החדשים בארץ, באירופה, יונעו כבר
כן, קיבלו החלטה באירופה עד 2030, נכון? עד 2030 נשתמש רק
2035 זה החלטה אירופאית, אני מניח שגם ישראל תקבל החלטה דומה לאירופה עד 2035, לא ככה בזמן, 13 שנים, להפסיק לשווק רכבים מנוע בעירה פנימית משפחתיים, כלומר מסעיות, ריילרים וכולי, זה עוד ייקח זמן רב, אני חושב שיונעו בסולר, אולי במימן בטווח הבינוני והארוך, אבל מטוסים עוד יונעו בדלקסילוני, קרוסין, נפט, מה שאנחנו קוראים, עוד שנים ארוכות. בכל מקרה, אני חושב שהמלחמה באירופה ומשבר האנרגיה המאוד חמור הזה שהעולם חווה, בפירוש יעיץ את התהליכים האלה. יתרה מכך, אפילו יש דיבורים על רנסנס גרעיני, כלומר, מחשבות ולא רק מחשבות, תוכניות של מספר מדינות, גם באירופה ואחרות, לחזור ולהקים תחנות כוח גרעיניות לייצור חשמל, שייתנו מענה גם מצד אחד להבטחת הספקת האנרגיה, החשמל, במקרה הזה, וגם תחנות גרעיניות הן לא פולטות השימוש בהן דו תחמוץ הפחמן, גז החממה העיקרי, יש היום דור רביעי כבר, דור של חדש, של תחנות יותר בטוחות, יותר קטנות גם, ולכן אנחנו מדברים גם על חיסכון והתייעלות, מעבר לאנרגיה מתחדשת, מעבר לרכב חשמלי, רכב מונע מימן, הקמת תחנות כוח גרעיניות נוספות, אז אנחנו מדברים על באמת מעבר אנרגטי, שלא ייתן מענה בטווח המיידי, לאירופה צפוי חורף, קר מאוד ויקר מאוד, אבל לא רק אירופה סובלת, אני חושב שהרבה מאוד מדינות מתפתחות, ומדינות מפותחות כאחת, בעיקר המדינות המתפתחות, זה באמת רוסיה וגם אוקראינה, זה גם מזון, דגנים, גם המינרלים, גם האנרגיה, אנחנו מדברים פה על שורה של משאבי טבע, של סחורות, שפוטין גורם, כבוד הקורונה והשיבושים בשרשרות האספקה, לצמצום ובאמת למשבר כלכלי, האטה כלכלית עולמית ועד כדי מיתון בהרבה מדינות, וכולנו, כולל בישראל, סובלים מכך, אבל הרבה פחות מאשר סובלים, זה לא מנחם אף אחד, אבל מדינות רבות באירופה, שם מחירי החשמל יותר מאשר הוכפלו ועלו אפילו על פי שלושה,
ומדינות המפרץ, ומדינות המפרץ,
8%, וגם תהיינה עליות כנראה נוספות בעתיד, אבל לפחות אצלנו, בזכות הגז הטבעי הזה שיש לנו, שהוא מחירו זל, שנה שעברה ב-25%, יש לנו את האפשרות לעבור את זאת המעבר הזה לאנרגיות מתחדשות, בלי משברים, בצורה מאוד מבוקרת, מסודרת, ללא צורך, בלי משברי אנרגיה, וככל שגם ניפרד מהר יותר מהפכה, אז כך גם לא נחווה עליות נוספות משמעותיות במחירי החשמל, כמו שקורה באירופה ובמדינות רבות אחרות.
ומדינות המפרץ צפויות בעצם להרוויח עכשיו בשורט ריינג' בגלל הנפט, אבל בלונג ריינג' אתה אומר, התנועה היא לכיוון אנרגיות מתחלפות, ולכן הנפט פחות יהיה אטרקטיבי, ובטוח זאת הסיבה, אחת הסיבות שהם כבר במשך שנים מנסים יותר מה, איך נקרא, לערבב את הכלכלה שלהם, שלא תישען רק על רווחי הנפט. אנחנו מסיימים כאן, תודה רבה לדוקטור עמית מור, מומחה לגז טבעי ואנרגיה, מרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן, ומנכ"ל אקו אנרג'י, תודה רבה לך על השיחה הזאת, מעניין מאוד.
תודה רבה.
מקור ראשון, הסקטים.